הפסוק. בפסוק כתוב, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. פסק דין כזה לא נגזר על אף אומה בלשון. אחריתו עדי עובד, זה הכוונה, אין לו עתיד, אין לו שום סיכוי, אין לו. עובד. והטעם שכתוב זה מפני שהם ראשית גויים. ראשית גויים, זאת הסיבה שאחריתו עדי עובד. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. קשה מאוד להבין, היו עמים, היו עמים שהתאכזרו אלינו הרבה יותר. פרעה התאכזר אלינו הרבה יותר. אכזריות נוראה. לשחוט, לרחוץ בדם של ילדים, להטביע את כולם בנהר. על זה נאמר, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. המלאק, מלאק שונה. המלאק שונה. בני שהוא ראשית גויים, לכן אחריתו עדי עובד. אין לו. אין לו עתיד, אין לו סיכוי, אין לו. הוא לא יגיע לשום מקום. הוא לאבדון הוא הולך. מה פירוש המושג ראשית גויים עמלק? ראשית גויים עמלק. על עמלק כתוב, זה כתוב בחז"ל, בספר הזוהר. כתוב על עמלק שהם מיזוג של שני רשעי עולם שעשו את כל מה שהם יכולים כדי לאבד אותנו. דובר על בלק ובלעם. בלק ובלעם. בלק מלך מואב ובלעם בן באור הקוסם. בלעם המקלל, בלעם ה... מה שכתוב בספר הזוהר זה העם של בלעם והלק של בלק זה עמלק. החלק הראשון, הבית של בלק והבית למד של בלעם זה בבל. ואלו שתי התנגדויות לכלל ישראל. התנגדות אחת, כמובן, עמלק בא להשמיד, הוא בא להילחם, בא להשמיד, והוא בא מלחמה, מלחמת חורמה, מלחמה לחיים ולמוות. עמלק בא כדי להמית. בבל בבל לא באו בדווקא כדי להמיד, כמובן תוך כדי כיבוש, תוך כדי כשהם כבשו את ירושלים עשו בה את כל מה שכתוב במגילת איכה והגיעו למה שהגיעו. אבל המטרה שלהם הייתה לא להשמיד, המטרה שלהם הייתה לקחת מאיתנו את המלכות, להגלות אותנו. וכמו שאנחנו יודעים, כמו שכתוב בדברי חז"ל, הם אלו שלקחו מאיתנו את המלכות והם מולכים עלינו בכוח המלכות שלנו. המלכות שלנו הוא עברה אליהם, והם מולכים עלינו, הם שולטים בנו בכוח המלכות שהיא בעצם מלכות שלנו. רק הם לקחו מאיתנו את המלכות, ומכוח המלכות הזאת הם שולטים בנו, מושלים בנו. כך זה היה בזמן גלות בבל, עד שבבל עבדה. עד שהתקיים, כמו שכתוב, בפתיחה הראשונה של כל הפתיחות למגילה, והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד. בבל קלטה, בבל נגמרה. לא נשאר מבבל דבר. נין ונכד זה ושתי, שהיא הייתה בת של נבוכדנצר, וגם היא. הכרתי. בבל לקחה בבל בכל ארבעת המלכויות. כמו שידוע, בבל, פרס ומדי, יוון, ומלכות אדום, שאנחנו עד עצם היום הזה נמצאים תחתיה. אנחנו בגלות אצל מלכות אדום. אבל כל מלכות לקחה את המלכות מהקודמת, והראשונה לקחה את זה מאיתנו, והשנייה לקחה את זה מהם. מדובר פה על המלכות שלנו. מלכות שלנו עברה לפרס ומדי. מפרס ומדי זה עבר ליוון. מיוון זה עבר לזמן קצר, מאוד. זמן קצר. זמן קצר שזה לא היה משמעותי מבחינת המערכת העולמית. זמן קצר, אנחנו ניצחנו את יוון, ואנחנו החזרנו לעצמנו את המלכות. זמן מה? זמן מה? כמו שכתוב ברמב״ם, בערך 200 שנה עד חורבן הבית. אבל בחורבן הבית, את הבית כבר החריבו אדום, ואז נלקחה מאיתנו המלכות סופית. המלך בא להשמיד, בא להרוג, בא לחלות אותנו, להעביר אותנו מהעולם חלילה. ובבל הגלתה אותנו, בבל לקחה מאיתנו את המלכות. בלק ובלעם הם צירוף של שני הכוחות הללו, שניהם יחד. בלעם בא לקלל כדי, הוא התכוון שהכללה שלו תפעל, זה מה שהוא התכוון. בלק הזמין אותו לשם כך. אבל היה שם גם כוח, גם כוח של מלכות שהיא התעמדה כנגדי. באופן, זה עניינו של המלך. זה עניינו של המלך הוא השונא לישראל, רודף, עושה הכל כדי לה. ומכל הבחינות, מכל הבחינות. המלך לא נחשב מלכות. הוא כשלעצמו לא נחשב מלכות. הם לא באו, הם לא באו אלינו מכוח מלכות. הם באו אלינו מכוח עם, המלך. בכל אופן, אנחנו חוזרים לשאלה. מה פירוש המושג ראשית גויים? וכדי להבין שהראשית גויים הזאת צריכה להיות סיבה לאחריתו עדי עובד, מה שלא נאמר, דבר כזה לא נאמר על אף ומה בלשון. לכולם יש תיקון. חוץ מהמלא. אחריתו עדי עובד. אז את זה אנחנו יכולים ללמוד באמת, גם כן. גם זה נלמד מהצירוף של בלק ובילה. הגמרא אומרת כך, כתוב בגמרא. הגמרא שואל אותו, הגמרא בברכות בדף זין, עמוד א', כתוב בגמרא, ומי עיקר ריתך כמי דקודשא בריך הוא? האם יש מצב כזה שנקרא רוגז עד כדי ריתך? אין, אומרת הגמרא, דתניא, וקהיל זועם בכל יום. זה פסוק בתהילים, כתוב. אלוקים שופט צדיק וקהיל זועם בכל יום. וכמה זעמו רגע? וכמה רגע אחד מחמישה ריבו הוא 8,888 בשעה. זה חלקיק קטן. אז כתוב שכביכול זעמו של בורא העולם הוא חלקיק קטן מאוד מאוד, מין הרף עין, ממש. הרף עין ממש. וזהו הזמן, כמה זעמו הוא רגע. זה נמשך על פני רגע. רגע אחד, זה לא יותר, רגע, ותו לא. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע. דכתיב בו ויודע דעת עליון. אין בריאה בעולם שיכולה לכוון את אותו רגע, כאילו. להצטרף לאותו רגע ולנסות להמשיך אותו. מי שיכול להתחבר לאותה מציאות שהיא רגע, מי שיכול להתחבר אליה, אז הוא בידו להמשיך אותה. בידו. אז כתוב כאן בגמרא שרק בלעם היחידי שידע מתי כביכול אותו רגע חל. משמעות של הדברים, אלה דברים סתומים, משמעות הדברים היא כך. קהיל זועם, כך כתוב, בכל יום. בכל יום קהיל זועם. היינו, לא עובר יום אחד בלי שיהיה זעם כביכול מצד בורא העולם. והזעם הוא, כמו שכתוב בגמרא, מה אומרת, מתי הוא זועם? מתי הוא זועם? תנא משמעי דרבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. זה הזמן שהוא כועס, זה הזמן שהוא, זה זמן הזעם. בזמן שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב, עם כוח המלכות שלהם, משתחווים לחמה. הפירוש של משתחווים לחמה, מה שכתוב כאן בגמרא, משתחווים לחמה, זה הכוונה, הם משתחווים לסדר הטבעי. כל הבריאה כולה היא תחת השמש, והסדר הטבעי נתפס אצל כל מלכי מזרח ומערב, הוא נתפס כסדר מוכרח, כסדר קבוע, סדר מוכרח. זה סדר קבוע, סדר הכרחי. כך זה הסדר. והדבר הזה הוא, זאת מציאות קבועה וקיימת. זה סדר העולם. והם משתחווים כביכול לסדר הזה. זה נקרא להשתחוות לחמה. להשתחוות לחמה, החמה היא זאת שהיא האב, לכל הסדר העולמי שהוא כולו תחת השמש. אין כל חדש תחת השמש. כל סדר העולם כולו הוא תחת השמש. השמש היא זאת שמסדרת את כל העולם כולו. וזה הסדר העולמי, וכל מלכי מזרח ומערב משתחווים כביכול, כביכול, משתחווים לסדר הזה. הם תופסים שהסדר הזה הוא הסדר המוכרח. זהו הסדר האמיתי. וכך הם מסלקים כביכול את בורא העולם מהעולם. כך הם דוחקים רגלי שכינה, רגלי, את רגלי הבורא. כך, זאת העבודה שלהם. הם סוגדים, סוגדים, אני מתכוון, הסדר העולמי נתפס אצלם כדבר מוכרח, כדבר מחויב המציאות, דבר מחויב המציאות. זאת אומרת, יש בדבר הזה משהו, זה משהו שהוא זה אלוקי. בשעה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים היטב, אנחנו יודעים היטב, זאת האמונה שלנו, וזה אחד מעיקרי האמונה שלנו. כמו שכתוב, לשון הרמב"ן, מפורסם, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, הרמב"ן בסוף פרשת בו, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם בדרך הטבע. אלא הכל ניסים נסתרים. כל הדברים כולם, הם כולם נעשים ברצון. כביכול בורא העולם רוצה בהם. ובורא העולם רוצה בהם ומסתתר מאחריהם. כמו שכתוב בנביא, לכן אתה כל מסתתר. בורא העולם מסתתר במה שנקרא דרך הטבע, כדי שאפשר יהיה לחשוב שיש כאן איזשהו סדר קבוע. סדר קבוע, והסדר הזה הוא סדר מוכרח, קבוע, שמציאותו מוכרחה. סדר שמציאותו מוכרחת. זה מביא זעם. את זה על זה כביכול בורא העולם זועם. זאת העבודה הזרה הגדולה ביותר. זאת העבודה הזרה באמת, באמת. מסלקים כביכול מבורא העולם את הנהגת העולם. כך כתוב. זה כתוב כאן בגמרא. כבר יצא לנו לדבר על זה במשך השנים, כמה פעמים. יש כאן עומק. יש כאן עומק. כתוב, חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה בתחילת בראשית. כתוב, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. העולם צריך היה, אמור היה, להיברא במידת הדין. כתוב, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. אז עכשיו כאן צריך להבין. כביכול, בורא העולם רצה לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת, המציאות צריכה להיות מציאות של מידת הדין. מציאות מידת הדין אין לה המשך קיום. זה לא יכול להתקיים. אין לדבר הזה המשך קיום. לכן, חייבים לשתף את מידת הרחמים. אבל מידת הרחמים משתתפת בהמשך. אבל עצם מציאותה של מידת הדין, זה מכיוון שכך עלה במחשבה, אז המציאות הזאת היא מציאות קבועה וקיימת. באופן שיש מציאות קבועה וקיימת של מידת דין, דין ודין הוא דין קשה, חמור. אוי למי שעובר על דבר שהוא דין. כן. מידת הדין פוגעת בו, וזה נורא. מציאות של דין יש. המשך קיום של דין לא ייתכן שיהיה, כי זה סותר קיום. אין אפשרות שהעולם ימשיך ויתקיים במידת הדין. זה פירוש המילים. לברוא את העולם במידת הדין, אבל ראה שאין העולם מתקיים. מתקיים זה הכוונה, אין לעולם המשך. באופן כזה אין לעולם המשך. לכן, רגע בכל יום, כל יום זאת בריאה בפני עצמה. בכל יום יש רגע אחד של דין, כי זה כביכול, כן, זה כך כביכול רצה בורא העולם, שבעולם ייברא דין. העולם ייברא בדין. אבל קיום בדין לא יכול להיות. לכן הדבר הזה הוא רק רגע. רגע זה נקרא קיום בלי המשך. זה פירוש רגע. רגע זה נקרא דבר קיים ואין לו המשך. דבר נמצא, מציאות, אבל המשך אין לו. על בלעם כתוב שהוא היה יודע לכוון את אותה שעה שבה כביכול בורא העולם זועם, וכשהוא מצרף את עצמו לאותה שעה, אז הוא נותן לה קיום. כביכול. זה הכוח של אדם. זה כוחו של אדם. אדם בעל בחירה. אדם בעל בחירה. צריך תמיד לזכור, אדם בעל בחירה נברא עם כוח של בורא. אדם בעל בחירה יכול לשנות כל דבר. כל דבר. הוא יכול להרים את הדברים עד שמי רום, הוא יכול להוריד את הדברים עד שאול תחתית. אדם נברא, כן, כדי. הוא נברא כדי להעלות. אבל כשהוא לא מקיים את תפקידו, אז באותו כוח שהוא יכול להעלות, באותו כוח הוא יכול להפיל, להוריד, להחריב, לפגוע, לקלקל, להרוס את העולם. והיו כאלה, היו בני אדם שהרסו את העולם. את החורבן הגדול לעולם הביא אדם הראשון. שהיה הצדיק הגדול ביותר שנברא בעולם. הוא הביא את החורבן הגדול ביותר. הוא זה שהוריד את העולם עד הסוף. זאת אומרת, עד מוות. כאן כתוב שבלעם, בלעם, בכוח בחירתו, אם הוא מסוגל להתחבר לאותה מציאות, אז בשבילו זה בכלל והארץ נתן לבני אדם. אז כביכול בורא העולם נתן לו אפשרות לעשות מה שהוא רוצה. אז הוא יכול להמשיך את זה. הוא יכול להמשיך את זה. והוא יכול לכוון את זה, לעשות כרצונו בקיצור. זה משהו שהוא באמת נורא והיום. באמת. אז כתוב, לא נמצאה עצה. והגמרא מביאה כאן, לבאר את הפסוק, פסוקים בספר מיכה, שכביכול בורא העולם אומר לכלל ישראל, תזכרו את הטובות שעשיתי איתכם, שבאותם ימים שבלעם היה, בלעם היה, והגיע אל בלק והסתכל עליכם וטיפל בעניין הזה, אותם הימים של פרשת בלק, בימים האלה אומר הקדוש ברוך הוא לא כעסתי. הימים האלה, כן, כביכול לא היה בהם זעם, כי אם חלילה היה זעם אז לא נשתייר, כך כתוב, משונאיהם של ישראל שריד ופליט. היה בכוחו של בלעם, היה בכוחו של בלעם לאבד את כלל ישראל עד הסוף. העצה הייתה, לא לוקחים מאדם את כוחו. זה כוח שהוא הגיע אליו, כוח שיש. ובכלל והארץ נתן לבני אדם, יש לו בחירה, הוא יכול לעשות, כלבבו, כרצונו. הוא יקבל את העונש שלו, מה שמגיע לו הוא יקבל. אבל הוא יכול. זכורנה, מה יעץ עליך, בלק בן ציפור, ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. כתוב, כל אותם ימים לא כעסתי. כי אם הייתי כועס, אז בלעם היה מתחבר לאותו, לאותו רגע של זעם. והוא היה יכול, היה בידו לחלות חלילה את עם ישראל. לחלות, חלילה. לא נשתייר משונאיהם של ישראל, שריד ופליט. זה נורא ביום. כך כתוב. כביכול בורא העולם עצמו חיפש עיצות, איך להימלט מהיכולת של בלעם. וצריך היה שינוי עצום בכל הסדר הטבעי. תחילה. ראשית גויים עמלק, פירוש, עמלק שואף, רוצה, בכל ליבו, להתחבר לאותו רגע. זה נקרא ראשית גויים עמלק. זאת אומרת, הוא, על איזה ראשית מדובר פה? הראשית שמדובר עליה פה, זאת אותה ראשית של מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אותה ראשית. זאת הראשית שהוא. זאת הראשית שהוא. זאת הראשית שהוא שואף אליה, רוצה להתחבר אליה. לזה הוא חותר. זאת הראשית. לשם הוא רוצה לצרף את מציאותו. לאותה ראשית. העולם. שהעולם יתקיים במידת הדין, ובאמת, באמת מהיתאמה. באמת מהיתאמה. מה שהוא רוצה, הוא המקלל של העולם. הוא המשחית. הוא המקלל. הוא זה ש... לוקח או מתכוון, כל עניינו הוא לקחת מהעולם את המציאות האמיתית. על זה אמרו רבותינו, זה כתוב בהרבה ספרים, בשלו, בעל שכבר, בהרבה מקומות. כמה זעמו רגע ראשית גויים עמלק. כמה זעמו רגע. זהו ה... זה עניינו של עמלק. ראשית גויים עמלק זה אותו רגע של זעמו. צריך להבין, אנחנו, יש משהו, צריך להבין, עמלק, הוא גדל בביתו של יצחק. עמלק הוא נכד של עשיו. עכשיו, צריך להבין, יצחק עצמו, מידת הדין האמיתית, זאת מידתו של יצחק. זאת מידת הדין האמיתית. מידתו של יצחק, זאת... מידתו של יצחק, זאת מידת הדין האמיתית. נו, נו, ישר כוח, מה אני יכול לומר? ישר כוח. תודה. זאת מידת הדין, יצחק הוא מידת הדין האמיתית. יצחק, כל מציאותו היא, את כל מציאותו, הוא לא זקוק לחסד. הוא הרוויח את מציאותו בדין. הוא קיים בדין. לכן הקיום שלו הוא קיום אמיתי, יותר מכל הברואים שבעולם. כתוב בפרק רב לזר שיצחק אחרי העקדה פרחה נשמתו, והוא כבר חי בחיים שאחרי התחייה. החיים שאחרי התחייה אלה חיים שאין עליהם מוות, אין עליהם מוות. זה שיצחק נפטר, יצחק כן, כן, הוא נפטר, הוא מת. יצחק עצמו הוא מעבר לזה. יצחק עצמו, זה מה שכתוב, זה מה שכתוב בספר הזוהר, שאותיות יצחק זה קץ חי. קץ חי זה נקרא. הקץ נקרא ותעמוד לגורלך. לך לקץ ותנוע. ותעמוד לגורלך לקץ הימין. קץ הימין זהו הזמן שבו יחיו המתים, והם יחיו לעד. יחיו לעד. יצחק, חיותו, חייו, הם חיים לעד. חיים לעד. הוא כבר מת בחייו. כבר מת בחייו. ואפרו של יצחק צבור ומונח לפניו. אף פי שיצחק תמון במערת המכפלה יחד עם אהרון. כידוע. עשיו תופס את עצמו, עשיו מבין את עצמו גם כאדם שחי בדין. זה לא ייתכן אחרת. אם הוא חי, אם הוא חי, אם הוא קיים, אז זה לא ייתכן, זה לא ייתכן שהדבר הזה לא יהיה בדין. זה לא ייתכן, כי מידת הדין שולטת בעולם. העולם הוא בדין, ואם הוא קיים, אז פירוש הדבר שהוא זוכה בזה בדין. זה מגיע לו. מגיע לו. הוא חי בדין. הוא מחויב המציאות, רחמנא ליצלן. מכאן השורש לכל מה שיש לנו מבני עשיו. עד לשיא אצל המן, שעשה עצמו אלוהות. עשה עצמו אלוהות. פירוש המושג עשה עצמו אלוהות, זה הכוונה, הוא תפס את עצמו כמחויב המציאות. זה דבר שהוא אפשרי רק למי שחי בתפיסה שהמציאות היא במידת הדין, ואם הוא חי, אם הוא קיים, אם הוא נמצא, אז הוא מחויב המציאות. אחרת הוא לא, אחרת היה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. לא ייתכן שהוא יהיה. לכן, כל מי שפוגע בו, אז הוא פוגע במציאות עצמה. לכן, על חרבך תחיה. לכן עשיו הורג את כל מי שמתנגד לו. על חרבך תחיה. עשיו חי על החרב. למה הוא יותר נמצא מכל אחד אחר? זה משום שהוא יודע שהוא מידת הדין, והוא באמת מידת הדין. הוא נולד בבית של יצחק. זאת אומרת, שם נמצאת מידת הדין האמיתית. ראשית גויים עמלק, הכוונה, פה מדובר על עם ששואף להגיע לאותה מציאות שכביכול בורא העולם אמר עליה רעה שאין העולם מתקיים. זאת אומרת, הם סותרים לעצם קיום העולם. כך. זאת מציאותה. זאת מציאותה. לכן אחריתו, אחריתו עדי עובד, משום ש באמת זה כך. זה באמת כך. אין העולם מתקיים. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מידת הרחמים זה כמו שידוע, זה כתוב במערל בעיקר בפירוש המגילה. המערל חוזר על זה. מידת הרחמים זה מהר"ל כתוב שהרחם נושאת בתוכה את המחר. ומכיוון שהמחר הוא אפשרי רק מכוח מידת הרחמים, רק מכוח מידת הרחמים, אז כאן נמצאת מידת הרחמים, כאן נמצא המחר, כאן נמצא המחר. ואלה הם שני ההטיות של מחר, רחם וחרם. חרם זה נקרא ליטול מדבר את המחר, הוא לא, אין לו עתיד, אין לו המשך, אין לו המשך קיום. ורחמים, רחמים זה נקרא לתת לו מחר, לתת לו המשך, לתת לו קיום. אותו אמן שעשה עצמו אלוהות, אותו אמן, זה שהוא עשה את עצמו אלוהות, זה מאותה עמידה. ומכוח זה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בא בן אדם ועושה את עצמו אלוהות, אמן, ואחריו עשה איזה יהודי שכל אדום כולה כרוכה אחריו, ומקבלת אותו. עוד אחד שעשה את עצמו אלוהות. לא, זה לא הגיע מכוח יעקב, זה הגיע מכוח עשיו. ולכן עשיו הוא זה שקיבל אותו. אותם בני אדם שעושים עצמם אלוהות, אלה שעושים עצמם אלוהות, זאת אומרת, הם תופסים את עצמם כמחויבי המציאות. מציאותם מחויבת, מציאותם מוכרחת, מציאותם היא מוחלטת, אמיתית. זאת מציאות רחמנה יצילנו, כן. רחמנה יצילנו. זה הדבר הנורא ביותר בעבודה זרה. עשו עצמם אלוהות. זה כוחו. זה כוחו, זה הדבר ה... זה הכוח הגדול של עמלק, הכוח הגדול. אז עוד פעם, בתמצית, עניינו של עמלק. עניינו של עמלק זה להעמיד את כל המציאות כולה, שהיא נשענת על אותו רגע, רגע, על אותו רגע. המלך שואף להרחיב את הרגע הזה ולעשות אותו לבסיס של כל המציאות כולה. רגע ראשית גויים המלך. ומכוח זה, להביא את העולם לאי קיום, לאבדון. העולם בערך, כמו שהוא נראה היום, בערך, זה עולם שהוא תולדת התפיסה הזאת. העולם היום מנוהל, על ידי עמלק. על מרדכי, אומרים רבותינו, על מרדכי. הגימטריה של מרדכי היא מכוונת לבלק ובלעם. מרדכי, הגימטריה של מרדכי היא שווה לשני השמות האלה, בלק ובלעם. גם זה מובא בשביל. אנחנו במועד הזה שעומד לפנינו, היום טוב הגדול הזה שעומד לפנינו, במועד הזה הימים האלו נזכרים ונעשים, כתוב בגמרא. לכן צריכים לזכור את אשר עשה לך עמלק. פרשת זכור קוראים לפני פורים, כי הימים האלה נזכרים ונעשים. צריך קודם לזכור ואחר כך לעשות. כאן כתוב שעצם המועד של פורים זאת מחיית עמלק בפועל. זאת מחיית עמלק בפועל. מחיית עמלק בפועל, זה נקרא לאבד, כן, לאבד את זכרו של אותו אחד שמכוח עמלק, מכוח הראשית גויים עמלק, מכוח זה הוא עשה עצמו אלוהות. הימים האלה נזכרים ונעשים, וכאן צריך לזכור, כאן צריך לזכור, כאן צריך לדעת. אני מבקש מחילה, אני חייב לדבר בקיצור, כי אני פשוט לא יכול להאריך, אין לי כל כך אפשרות לדבר, להאריך אני לא יכול. חבל, אבל בקצרה. הדבר שאנחנו חייבים לעשות, מה שאנחנו חייבים לעשות, הדברים שאנחנו חייבים לעשות בפורים, מחיית עמלק, אין לנו, אנחנו, הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה, אבל אין לנו שום אפשרות, אין לנו שום אפשרות, צריך ל... האפשרות היחידה שלנו למחות את עמלק, זה למחות את אותו עמלק שנמצא בקרבנו, את אותו עמלק שנמצא בליבו של כל אחד ואחד. העמלק האמיתי, אותו עמלק אמיתי שתופס בטעות, וכאן נמצאת הטעות הנוראה, הטעות הנוראה, התפיסה שכל הדברים כולם הם מנהגו של עולם דרך הטבע. על זה כתוב, על זה אומר הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם לא נאמין שכל דברינו מקרים, אין בהם מנהגו של עולם בדרך הטבע. אין. זה לא קיים. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. את החלק בתורת משה רבינו שצריכים לקבל, זה מה שקיבלנו. בהדור קיבלו בימי אחשוורוש, אנחנו קיבלנו את התפיסה הזאת, אנחנו קיבלנו את הלימוד הזה, הלימוד שסדר העולם הטבעי נתגלה לנו כתורה, נתגלה לנו שכביכול בורא העולם בתוך סדר העולם הטבעי, בורא העולם הנהיג, הביא לנו ישועה. הסיפור של המגילה, הסיפור של המגילה הוא סיפור של, זה מעשה שהיה, וזה חלק מסדר העולם. שום נס לא היה שם, שום נס לא נעשה שם, שום נס לא נעשה שם. הכל היה באופן טבעי לגמרי, והכל היה סדר רגיל, סדר רגיל. רק הסדר התעמד בצורה כזאת, שכולנו קלטנו, כולנו תפסנו, שסדר הדברים, הסדר עצמו, הוא תורה. אנחנו כולנו זאת התורה של התחדשה. התורה של התחדשה לנו במועד של פורים, זה מה שנקרא בלשון רש"י, הדור קיבלו בימי אחשוורוש מאהבת הנס. אהבת הנס. הנס, הנס, נתפס כנס. זה יכול היה בהחלט להתאפס כדבר שהוא... זה מקרה כך קרה. כך קרה, זה סדר העולם. אבל הדבר היה מובן שכביכול בורא העולם נתגלה פה בתוך סדר העולם. כאן נתגלה שהסדר הזה בעצמו הוא דברי תורה. הסיפור של המגילה הוא תורה. אין בה שום נס. אין בזה שום נס. אבל זה תורה, זה תורה שלמה. התורה הזאת היא התורה שמלמדת אותנו. שאין בכלל, אין בכלל מה שנקרא מנהגו של עולם בדרך הטבע. את החלק בתורת משה רבינו, את החלק בתורת משה רבינו שמלמד אותנו שבכל דברינו ומקרינו אין מנהגו של עולם בדרך הטבע. את החלק הזה, את זה אנחנו למדנו בפור. את זה למדנו מהתורה של מגילת אסתר. התורה של מגילת אסתר זאת תורה שהיא לא המשך של יציאת מצרים. ההמשך של יציאת מצרים זה ההמשך של יציאת מצרים זאת הנהגה שהיא הנהגה יותר גבוהה, זאת הנהגה שהיא ניסית. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זהו הבסיס של כל התורה שניתנה בסיני. זאת התורה שניתנה בסיני. בגמרא כתוב, הגמרא אומרת במגילה, כתוב בגמרא, 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל, וכולם לא פיחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה. ומרדכי ואסתר באים לחדש לנו דבר. הם מביאים לנו תורה חדשה. הם מביאים לנו מציאות אחרת של תורה. הם רוצים לכתוב, כשהיא ביקשה אסתר, כתבוני לדורות. כתבוני לדורות. מה יש פה לכתוב? מה יש פה לכתוב? מה שיש פה לכתוב זה את החידוש הנפלא, את החידוש הנורא. שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע. זה החידוש הנפלא. זה החידוש. זאת התורה של מגילת אסתר. זה נקרא נס נסתר. נס נסתר. הרמב"ן קורא לזה כך. הרמב"ן אומר, מן הנס, הניסים הגלויים המפורסמים, אדם לומד, אדם מודה בניסים הנסתרים. זה פירוש המילה מגילת אסתר. פירוש המילה מגילת אסתר. מגילת אסתר מגלה את האסתר. מגלה את הנסתר. מגילת אסתר זה התפיסה הזאת, אהבת הנס. אנחנו ראינו שמה שקורה כאן זאת תורה. כל סדר הדברים, מההתחלה, מהמשתה, מהריגת ושתי, מהמשתה של בשנת שלוש למולכו, עד מה שקרה בשנת 10 שנים אחר כך. כל מה שקרה שם זה גילוי של תורה. זה גילוי של תורה. הגילוי הזה של תורה זה גילוי שהוא, אין דבר שמוחה את זכרו של עמלק יותר מזה. עמלק הוא זה שהוא ראש המשתחבים לחמה. כל דברינו ומקרינו הם דברים מסודרים, דברים מסודרים, דברים קבועים, דברים שהם מציאויות מוכרחות. כולם, מלכי מזרח ומערב, כולם משתחבים לכם. העולם נשלט, העולם נשלט, בר מינה, נשלט ברובו על ידי אדם שעשה עצמו אלוהות. והוא זה שכל אדום, היינו כל עשיו, כל תולדותיו של עשיו, נקלים בו, נדבקים בו, הולכים איתו. מחיית זכרו של המלאק. הימים האלה נזכרים ונעשים. כשאנחנו שאנחנו שמחים בפורים, השמחה שאנחנו שמחים בפורים, שמחה אמיתית שאנחנו שמחים בפורים, זאת השמחה של הגילוי שכל דברינו ומקרינו אין בהם מנהגו של עולם בדרך הטבע. כל דברינו ומקרינו זה טיפול אישי שכביכול בורא העולם מטפל בנו. בורא העולם נותן לנו, מטפל בנו, מנהיג אותנו, לוקח אותנו ביד ומעביר אותנו דרך כל הצרות. זה הגילוי, זאת התורה שהיא כתובה במגילת אסתר. זה החידוש דבר שכתוב במגילת אסתר. זאת תורה שהבסיס שלה זה לא יציאת מצרים. הגמרא קוראת לזה, עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יעבור עם זו קנית, זו ביאה שנייה, ביאת עזרא. חידוש היה, כביכול, בית ראשון היה המשך של מעמד הר סיני. וכל הנביאים, זה היה, כל זה היה המשך, כל הנביאים לא חידשו שום דבר. אנשי כנסת הגדולה, מרדכי ואסתר, הם חידשו משהו. הם חידשו, הם הביאו לנו דבר שבפשטות זה נראה הוספה על מה שכתוב בתורה. אנחנו לא מכירים תורה כזאת. מביאים לנו דברים חדשים. ברמז שהרמב"ן מרמז, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו אין בהם מנהגו של עולם בדרך הטבע. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, משום שכך היה מעשה. מעמד הר סיני, הייתה עליו מודעה רבה. בלי הדור קיבלו אבימי אחשוורוש, אין לנו תורה בלי הדור קיבלו אבימי אחשוורוש. והתורה שקיבלנו בנס של פורים, אנחנו קיבלנו את מגילת אסתר. זאת מגילה שאף שם לא כתוב בה. אין בה שום שם בשמותיו יתברך. המון רמזים יש, כן. יש רמזים, יש ראשי תיבות, סופי תיבות. יש המון, הרבה, האריז"ל מונה את כולה. אבל זאת מגילה שלא כתוב משהו שם. בפשטות, זה מאורע. מי בכלל צירף את המשתה הראשון עם הסיפור של המשתה האחרון, שאסתר זימנה את המן? מי צירף את שני הדברים ביחד? את זה הבינו. ברוח הקודש. שכאן מלמדים אותנו את העומק של סדר ההנהגה הקבוע. כאן נמצאת בקריאת המגילה, זה נקרא הימים האלה נזכרים ונעשים. בקריאת המגילה בפועל, כן, קריאת המגילה בפועל, זה נקרא לעשות את מגילת המלא. נזכרים, זה הגמרא אומרת, שצריך קודם פורים, צריך לזכור את מה שעשה המלא. אותו רגע, שהוא הרגע של הזעם, את הרגע הזה, זהו הרגע שאותו צריכים לסלק. זה הרגע שמגילת אסתר מלמדת, שהרגע הזה אסור שהוא יהיה. הרגע הזה לא קיים. אילו זה היה, כמו שמלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש. אז אנחנו היינו מזמן עבודים, כבר מזמן לא היינו, לא היה לנו שום קיום, לא היינו קיימים. ואז כביכול בורא העולם כועס, והכעס הזה, המלאק, מרחיב את הכעס, את הזעם הזה. כמו שאמרנו, לכן העולם נראה כמו שהוא נראה. הדבר שנשאר לנו, מה שכן נשאר לנו לעשות, מה שכן נשאר לנו זה לסלק, לסלק. לסלק את סיבת הזעם, סיבת הזעם. סיבת הזעם זה שהחמה זורחת. וכל בני האדם כפופים באיזה אופן שהוא לסדר של מה שנקרא תחת השמש. כולם כפופים לזה, וכולם בעצם סוגדים לזה, וכולם חיים, חיים בתוך תודעה של מנהגו של עולם ודרך הטבע. וכך בדבר הזה אנחנו מאבדים את החלק בתורת משה רבנו. אין לאדם, שוב, אלה דברי הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו, לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע. אלא כולם ניסים. הכל זה כביכול, הכל. יכול בורא העולם בהשגחה פרטית, כך הוא פועל. רק כביכול בורא העולם, אכן אתה כל מסתתר. בפסוק כתוב, אכן אתה כל מסתתר, אלוקי ישראל מושיע. אכן אתה כל מסתתר, אלוקי ישראל מושיע. כביכול בורא העולם מגלה לנו, בתוך הכל מסתתר, הוא מגלה לנו את אלוקי ישראל מושיע. כל מי שמאמין בדרכו של עולם, כל מי שמאמין בטבעו, במה שנקרא תחת השמש, של אין כל חדש תחת השמש. כל מי שמאמין, כל מי שסוגד באיזה אופן שהוא, למה שנקרא מנהגו של עולם בדרך הטבע, כל מי שסוגד לזה, אין לו שום חיבור לתורה שהתקבלה במגילת אסתר. זאת התורה שהתקבלה במגילת אסתר. זהו ההדור קיבלו בימי אחשוורוש. את זה קיבלנו. כאן נמצאת מחיית המלך בפור. אנחנו מתעסקים במחיית המלך בפור. מחיית המלך. אנחנו זוכרים את מה שעשה כדי לסנוע אותו וכדי למחות את שמו. והמחייה עצמה נעשית בפור. המחייה עצמה נעשית בביטול של אותו רגע שבו כביכול בורא העולם זועד. זה הדבר, זה התפקיד שלנו בפורים. זה התפקיד, את זה אנחנו חייבים לעשות. את זה אנחנו חייבים לעשות. זאת הזכות שלנו וזו החובה שלנו. זאת הזכות, הזכות הגדולה, ללמוד שסדר העולם בעצמו הוא כולו תורה. הוא כולו תורה, הוא כולו גילוי שכינה. כביכול בורא העולם מתגלה לנו בסדר העולם בעצמו. אני, שוב, אני מבקש סליחה, אני פשוט לא יכול להמשיך. מחילה. השם יעזור לכולנו, שתהיה לנו שמחת פורים אמיתית. אמיתית. שמחת פורים באמת. אורה ושמחה.